שימו לב, בפרק זה קיים שימוש בשפה בוטה כמו זנות, מציאות, סנות. האזנה מומלצת מגיל 18 ומעלה.
לא יכול בלי, תוכניתם של איתמר סוויסה, נטלי גיגי, רוני אשפיז ושקד אילת.
אני חי את החיים, את יודעת, אני לא אשב ומחכה למוות. אני פעיל, אני רץ, אני בא, אני חוזר, אני נוסע. יש ימים שאני 20 שעות בחוץ. התמכרות שהיא יותר קלה, בוא נגיד, מסמים ואלכוהול. אז באיזשהו מקום מעייף, מנדנד, מגמגם. לדעתי זה עניין של אופי ושל צורך נפשי וגופני שזה יחד. הסקס זה המרכז. כי יש אנשים, סטרייטים וגיי, בלי קשר, שאצלהם הסקס הוא בכלל נמצא שם למטה. גם שהם היו צעירים, ויצאו עם בחורות, וזיינו בחורות. זה אף פעם לא היה אצלהם, את יודעת. ואצלי זה היה הפוך. אני רציתי תמיד עוד ועוד ועוד ועוד. בסקס אין לי גבולות.
והיום בתוכנית, לא יכול בלי סקס.
אני יונתן, יליד הרצליה, בין, במאי חגגתי 69, איך זה מין אומר? בין 69 למוות.
נכון לגבי ה-69, ממש לא נכון לגבי המוות. לא רק שיונתן חי את החיים, הוא טורף אותם, וכמו שכבר הבנתם, הוא בעיקר לא יכול בלי סקס. כבר מגיל צעיר הוא הרגיש שהוא חייב סקס כל הזמן, ובמקביל הבין גם שגברים זה הקטע שלו. מבחינתו לא היה דבר כזה ארון, דבר שהוא לא מובן מאליו בשנות ה-60 בישראל, ובמהלך השירות הצבאי כבר הציר על היותו הומוסקסואל.
אז לא יודעו מה זה גיי, אז הייתה בדיחה בארץ, שאמא שלי אמרה כאילו, יש לי בן גיי. אז אבא שלי אמר, לא, בן גיי זה משחק נגד כאבי גב. ככה משחק מילים כזה נורא נחמד, ומאז לא שאלו ולא קשקשו, אז היה לי קל לצאת מהארון גם.
בתקופה שהוא יצא מהארון, היה די קשה להכיר הומואים בישראל. אבל מבחינת יונתן, הפתרון היה פשוט. למצוא את הפרטנרים שלו בחול. מפה לשם, הוא די מהר מצא את עצמו עובד בתור דייל באלעל.
לאלעל הגעתי גם דרך סקס. זה נשמע נורא, אבל זאת האמת. הייתי בצבא, והיה בתל אביב, שתל אביב הזאת הייתה קטנה, חינת גיי, לא היה כלום. והכרתי בחור, הכרתי לו הביתה, נכנסתי הביתה, הייתי בשוק. תקליטים, סליחה על המילה תקליטים, זה מראה, מסגיר את הגיל. תקליטים של מיוזיקל מניו יורק. קרים צ'יז, טסטר צ'ויס. בארץ לא ידעו מה זה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בן של מיליונרים או מה? לא הבנתי מה קורה. אמר לו, אני דייל באל על. אמרתי לו, סליחה, אני מיד מתרשם.
מאז ועד שיצא לפנסיה, יונתן עבד באל על. חיי הדיילות גרמו לו להבין שהעולם מקבל אותו בזרועות פתוחות. הוא נהנה מכל רגע, פגש אנשים חדשים, ומצא את הדרך לשלב בין ביזנס לפלז'ר. בשונה ממה שהכיר בצעירותו בכל מה שקשור לסקס בין גברים, העולם הזה פתח לו דלת לממש את הפנטזיות הכי פרועות שלו, בין אם זה בטיסה לניו יורק הרחוקה או בוויקנד באירופה. העבודה הזאת הייתה תפורה עליו.
אני לא אשכח, את הטיסה הראשונה הייתה לי לציריך, ובערב הראשון... טוב, הגענו בצהריים וזה, 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 וזה. אמרתי, יאללה, אני חייב. אז לא היה, לא אינטרנט, לא כלום. היה ספר שנקרא ספרטקוס. היה משהו באובי כזה, וכל שנה הייתה יוצאת מהדורה חדשה. כל מקומות המפגש הגי בכל העולם. לא, הגי תמיד מסודרים, הרי מאורגנים. ואז פתחתי צעיר, ראיתי סאונה, זה היה סי סאונה. אתה יודעת מה זה סאונה? סאונה של גייז? זה בעצם בית זונות בעברית, בוא נקרא לילד בשמו, כן. יש חדר עדים, ויש חדר זה, ויש חדרים, ויש חורים בין החדרים. לא משנה, זה נקרא גלורי הולס. יש גם מקום בתל אביב כזה, דרך אגב, כן. יש שם מין תאים כאלה, נגיד ארבעה תאים. עכשיו, כשאת נכנסת, מולך, סוגרים את הדלת, סרטים פונוגרפיים של גייס כמובן. רצים בלופ, תודעת, בלי הפסק. עכשיו, בקירות, על יד, יש חורים. זה נקרא גלורי הולס. תרגום בעברית הדעת לעשות לבד. מישהו מצד הזה עם חור, מישהו על הדרך מצד שני עם חור, תוחפים את הזין דרך החור, ואז עושים כל מיני דברים, מוצצים, עניינים, כל מה שזה. זה אורגיה בקולנוע. אני מת על גלורי הולס, מת. מה שיפה בגלורי הולס, שלא כל כך רואים, היא לא כל כך רואה את הבן אדם. את רואה רק את העבר מין שלו. אפשר לפנטז שעומד שם מה שבא לך.
בגלל אורח החיים של יונתן והדברים שהוא סיפר לנו, לא העלינו על דעתנו שהוא חי אי פעם עם בן זוג. אבל האמת היא שמסתבר שדווקא כן הייתה לו מערכת יחסים רצינית וארוכה, לפני 20 שנה בערך. תהינו איך בן הזוג שלו הסתדר עם הצורך הבלתי פוסק שלו בסקס.
אני בן זוג שלא אהב את זה כל כך. זאת אומרת, הוא בדיוק היה... לא היה לו את הקטע הזה, זה לא... והיו לו המון, לא מריבות, אבל המון טקלים בגלל זה. כאילו, הוא לא עמד בקצב, בוא נגיד. מאוד נהניתי מהחברת יחסים איתו, וגם מהסקס, מהכל. אבל כל הזמן חיפשתי בצד גם. אבל גם הוא. שלא ישחק לי אותה עכשיו זה. אז... וגם בגלל הסוג עבודה, הייתה לי אפשרות נהדרת. לא הייתי בארץ. ואף אחד לא שאל, וזה היה מין יחסים פתוחים כאלה. יצאתי לטיסה, ושם יכולתי לפגוש מישהו נחמד. ולעשות מה שעשיתי, ולעזור לארץ, ולא קרה כלום. הצורך היה להתרגשות, המשהו חדש, הגירוי הזה, שאתה נאה ועוד רוצים אותך, וזה זה, זה מדליק אותי, זה מפרה אותי, כן.
האובססיה של יונתן לסקס לא אפשרה לו לנהל מערכת יחסים נורמטיבית עם בן אדם אחד. הוא היה חייב יותר מזה, וגם לא התבייש להגיד את זה. אם זה יחסים פתוחים או פשוט בגידות, תלוי משופט. בכל אופן, היום יונתן רווק, פנסיונר, גר בדירת פנטאוס בלב תל אביב, ואת רוב הזמן הפנוי שלו מעביר בשיטוט באתרי היכרויות בחיפוש אחר סקס. בזכות אתרי היכרויות והמגוון העצום של האפליקציות, יונתן חי חיי רווקות עוללים בגיל 69 ומצליח לממש את הצורך שלו בסקס. כמו שאין סטרייט שלא יודע מה זה טינדר, אטרף זה הדבר החם בקהילה.
היום האטרף זה המקור הגדול שלי ביותר למצוא בני זוג לסקס. כי זה גם קטע שאינו עוד נוח. יש בזה גם דברים איומים. כי פעם שהיו מכירים, אז נגיד היו זה 3.5 מועדונים בתל אביב. גם היום אין יותר לדעתי. תמיד אומרים תל אביב, העיר. אז בסדר, בהשוואה לירדן, סוריה ומצרים, אנחנו באמת שנות דור קדימה. אבל פעם היו מקומות, אז היית הולך, והיו מסתכלים, והייתה קריצה, והיו מעבירים טלפונים. כל היה אישי כזה, נורא חם. היום זה קר, כי אטרף, מה זה אטרף? שוק בשר קר, אתה רואה תמונות, אתה לוחץ, מתחיל דו שיח או לא מתחיל, אם לא טוב עובר הלאה. 24 שעות כל השנה לא מפסיק לדקה. תמיד יש מישהו חרמן שרוצה משהו. אין דבר כזה שאין פתאום. ותמיד יש חומר חדש, יש צעירים חדשים. והמבחר הוא באמת בלתי נגמר. נגיד יש תמונה, נגיד, איפה היה הראשון שם? הנה בוא, וואן. בוא נראה מה הוא רוצה. בין 25. או, זה חתיך. תודי, אפילו עד בתור סטרייטית. יש משהו. הנה, נפתח לך את התמונה בגדול. שתוכלי ליהנות. לא, חתיך, חתיך. שרירים, מסוכס, מזוקן, חוף הים. כל התפאורה. ארס לייט, מה שאני קורא.
אחרי המפגש עם יונתן, יצרנו קשר עם שרון שילוח, מנהלת אתר ההיכרויות מוטקה. היא סיפרה לנו שלא הכל נוצץ בטכנולוגיה החדשה.
המינוס, אני חושבת, הכי גדול של הדבר הזה, זה שכן זה יכול לייצר אשליה של שפע ושל בחירה אינסופית, מה שיכול להביא לבלבול מאוד גדול ולצבירה של חוויות שהן לאו דווקא חוויות בונות ומוצלחות, אלא כאלה שיכולות כן לפגוע דווקא בביטחון העצמי של הבן אדם. הכל נורא וירטואלי, ומכיוון שזה כך, אנשים בונים לעצמם גם כל מיני פנטזיות בראש, שאז כשפוגשים את המציאות, אז המפגש יכול להיות הרבה יותר קשה.
אני אף פעם לא נפגש בלי שמראים לי פנים, למרות שאפשר גם לרמות, את יודעת. לדבר עם מישהו נחמד, אינטליגנט וזה, הוא הראה לי גגוף כזה מרחק, אני לא יודע למה, הייתי כנראה חרמן מאוד. אמרת לי, יאללה, נפגשים. אתה בא אליי כמובן. אני מנקה את הבית, שם שמפניה בקרח, תאורת רחוב, מפזר אבקת בושם בחדר, מחליף סדיני, באמת, כל הסיפור. צלצול בדלת, מסתציץ בחול, לא רואה אף אחד. אני בטח מתחבא, עושה לי תרגיל. עוד צלצול, לא רואה אף אחד. פותח דלת. תאמיני לי, עמד שם גמד. גמד אמיתי. זאת אומרת, אני חושב שזה היה בערך הגובה. גמד. עכשיו, את יודעת, לא נעים, כאילו, אני לא אפגע בחיים בבן אדם. חיים. טוב, בוא תיכנס, שלום, וזה. הייתי מלך לישב על הקורסה, הייתה פה עוד קורסה, הרגליים לא הגיעו לרצפה. פנים מאוד נאות, גוף קטן, שרירי, מקובץ כזה, קלט כמו. התפתחה שיחה. הוא אומר לי, אתה בטח תוהה מה אני זה וזה וזה. הוא אומר, עכשיו תבין למה אני לא מראה את הצילומים שלי האמיתיים הזה. הוא אומר לי, תשמע, אני אספר לך מה קורה. אני, אין לי סיכוי הרי. אז מה אני עושה? ברגע ש... והוא נורא צודק, ברגע שדיברתי איתו, בלי לראות איך הוא נראה, הפנטזיה התחילה לעבוד. מתחרמנים מזה כבר. זה שעה לפני, מתרחצים וזה ו... הראש כבר עובד לקטע המיני. הוא אומר, תדע לך ש50% שאני בא אליהם, עושים איתי סקס. אבל זה משהו, אהבתי את זה, זה הדליק אותי. אני אוהב דברים קינקים, כזה מטורפים קצת, כן. לא השגרתי והרגיל, כן. פה היה סקס מדהים.
באובססיה המטורפת שלו לסקס, אין הרבה פרמטרים בגבר שיגרמו ליונתן לוותר על הפנטזיה שלו וללכת לישון לבד, חרמן ומתוסכל. גם כשלפעמים המצב נראה קצת עבוד אי שם באי הדיגיטלי שלו, הסיפוק המיני לא מאחר להגיע. ויונתן, כמו שהספקתם להכיר, יהיה מוכן ללכת עד הסוף כדי שזה יקרה.
עכשיו אליי פונים גם ומבקשים כסף. כי רואים את הגיל, אז את יודעת ישר באופן אוטומטי. כבר בטח לא הולך לו וזה, והוא זקן וצולע וגיבנת ואין לו שיניים וזה. אז רק עם כסף הוא יכול לעשות סקס. אחרת אף אחד לא יבוא אליו, חינם. תשמע, אני גם, אני מודה, גם אני כמה פעמים שילמתי. יש בזה המון כוח. טונה של כוח. זה בעל המאה או בעל הדעה פה. ברגע שאתה משלם, אתה שולט במצב, בכל הבחינות. זהו. שילמת, אתה קונה. אם למישהו זה לא מפריע או מפריע והוא עושה את זה, סבבה. תראה, יש כאלה שמגזימים. לרוב אני עונה להם, אני מבין שאתה משלם לי, נכון? כאילו, כן. פעם אחד התקשר אליי והוא כותב, ונראה נהדר, אבל זה, הוא כתב לי 1,000 שקל. אני כותב לו, אין הנחה ל... אין הנחה לפנסיונרי, משהו לא יפה. כן, כן. אז מצד אחד זה עצוב. ואני לוקח את זה גם בתור עוד איזשהו מילוי צורך. וזה מאוד עשה לי נעים ששילמתי. מאוד. זו פעם ראשונה, זה ממש ריגש אותי, הטירוף. זה התחיל פתאום למלא אותי בכיף. תשעתי וכאילו פתאום נהייתי גבוה. קראה את הרגשה הזו. פתאום הייתי נורא יפה וגבוה. אמרתי, וואו, איזה מדליק זה. אני כאילו אני מחזיק שוט ביד. אני עכשיו שולט. השטרות האלה, זה עכשיו הכוח שלי. נצל אותם עד הסוף.
אפשר לקרוא לזה זנות, אבל מבחינת יונתן, הוא כל כך צריך את זה, שהוא לא רואה את זה ככה. והוא שמח לבזבז את כספי הפנסיה שלו כדי להשיג סקס. הסקסולוגית שלי ורוד אומרת שיונתן לא לבד בקטע הזה.
המחורים, הרבה מאוד מהם נוטים לשלם. הרבה מהמתמכרים מגיעים למקום שהם בגלל ה... שההנאה עצמית לא מספקת, שהעוננות, או מה שקורה מתמכרות למין, זה שכל פעם הצורך עולה, הגיוון במין עולה. זה כבר לא מספק, זה כבר לא עונה על הצרכים, אז צריך כל פעם לגוון. צריך מאוד מאוד לזהות מאיזה צורך זה מגיע, מה יושב מתחת לפני השטח, למה אנחנו רוצים כל הזמן להיות שם. אם זה באמת הנאה, גיוון ונהנים מהכל, מגניב, בריא, טוב, לכו לזה. אבל אם זה צורך לענות על הבדידות, אז זה לא מה שיענה על הבדידות, זה יעצים את הבדידות.
עכשיו אני גם המון שנים לבד. עכשיו ללבד מתרגלים מאוד מאוד מהר. אני אפילו אוהב את זה. לישון באלכסון זה סיסמה, אבל זה נכון. אני ישן באלכסון. מלחיץ אותי, אני נורא פוחד שיחנקו אותי. שאני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. תראה, אני חי איזה 20 וכמה שנה עכשיו. בהוללות מטורפת, בכל הבחינות, לא רק סקס, הכל, אני הולך ואני בא, אני חוזר ואני דואג לעצמי, וכל מה שאני מרוויח זה אני מוציא עליי, אני ואני ואני. ופתאום זה לא, זה נגמר. וזה מפחיד אותי, אותי זה מלחיץ. מאוד מלחיץ אותי. משהו שם נוגע לי באיזה עצב. והייתי 20 שנה בזוגיות. לי היה מתאים להיות בזוגיות אף פעם. אף פעם. ותמיד, אז, לרפרף ככה וזה.
בסך הכל, יונתן מרוצה מהחיים. התשוקה שלו, המרץ, הנהנתנות, אלה לא דברים שרואים אצל כל אחד. בטח לא בגילאים האלה. העובדה שכל יום הוא נפגש עם מישהו אחר, בלי שום מחויבות ובלי לדפוק חשבון לאף אחד, זה הקטע שלו. זה מה שעושה לו את זה, וזה מה שמספק את הצורך שלו.
דעתי סקס זה אוויר לנשימה. לא, מצד איזה, תשמי, קודם כל זה הסקס, אין מה לעשות. עכשיו, דבר שני, מה שטוב לי, שלא צריך להשקיע. כי זה מפגש לסקס, אף אחד לא הולך להתחתן ולהכיר את ההורים. וברור ל-99.99% לא יקצה מזה כלום. כי גם בכל הרשתות האלה, הרי זה לזיונים. אף אחד לא חושב שמפה הוא ימצא אחד, למרות שיש פה ושם, בודדים אבל יש. אז אין פה, את לא צריכה להשקיע כלום. זה נפלא. אז זה בא והולך. אף אחד לא נשאר לישון. מקסימום זה כוס קפה, נגיד אם מישהו נורא נחמד, או להתרחץ. אין את כל הנתינה הזאת, את יודעת, את ההתחשבות הזאת, את הזוגיות הזאת, שהיא לא קלה, אנחנו יודעים שזה לא קל. זו השקעה קטנה, יש את הסיפוק המיני, ממשיכים הלאה. בחיים לא היה לי מוצב שהייתי בלי. אז אני לא יכול להגיד לך מה זה. אני מאוד מקווה שזה יימשך forever. ברור לי שזה ייגמר מתישהו, כי כנראה זה עניין פיזי, פיזיולוגי. למרות הכדורים שיש היום וכל הדברים הנפלאים, באיזשהו שלב מגיע שכנראה זה נגמר.
יונתן הוא לא סתם עוד מישהו שעושה הרבה סקס באופן קבוע. הוא בחר במודע לא ללכת עם הנורמה החברתית ולא להתחייב לגבר אחד, אלא להכיר ולהתאהב באדם זר בכל לילה מחדש. גורם ההפתעה, הפנטזיה, הקשר שמבוסס רק על סקס, כל אלה מרגשים אותו. אז נכון שהעיסוק והמרדף אחר סקס הפך לאובססיה שבאיזשהו מקום מנהלת את החיים שלו. אבל יונתן מבין בדיוק מה טוב לו ואיך הוא רוצה לחיות. וכנראה שעד שלא יהיה משהו שימנע את זה ממנו, הוא תמיד ירצה עוד ועוד ועוד. כנראה שככה זה. ככה זה כשאתה לא יכול בלי.